אז היינו בעמוד למדבר בפסקה צדיה בשאלה של הכוזרי לכאורה, בוא נחזור עליה בזריזות. באמת הנה זקתני בדעה אשר הגעתי אליה במחשבתי ואשר אושרה לי במראה החלום, מי כי אין אדם מגיע לעניין האלוהי כי אם על ידי הצו האלוהי, רצוני לומר על ידי מעשים שצווה עליהם האלוה. כלומר אין רק דבר כזה שנקרא כוונתך רצויה, לא מספיק הכוונה. כמו שאומרים החילונים, העיקר הכוונה. העיקר הכוונה, מה זה אומר? זה אומר שאני יכול לעשות מה שאני רוצה. העיקר שאני מתכוון לטוב. לא מספיק. אתה צריך גם, יש מעשים מסוימים שרק דרכם מופיעה ההשגחה האלוהית. אלוהים ברא את העולם בצורה כזאת, שיהיו מעשים מסוימים, התנהגויות מסוימות, שרק הם יביאו את אותו תוכן. לא עשית את המעשה הזה, לא יהיה לך את התוכן הזה. אתה תשכח מזה. זה כמו שתגיד, אני רוצה, אני מתכוון להתחבר לגלי צהל. זה לא עוזר. אם אתה לא נמצא על התדר הנכון, אתה לא תקלוט. אתה לא תהיה במקום הנכון. זה מדעי, זה מדויק. אותו דבר גם עם המצוות, אותו דבר עם המידות, אותו דבר עם כל הדברים שכתובים בתורה. אם אתה לא תעשה אותם בצורה מדויקת לפי הספר מה שנקרא, אז אתה לא מחובר. אתה מניח תפילין לא מרובעות לגמרי עם קצת עגולות, אתה לא מחובר. למה? מה אכפת לך אלוהים? העיקר הכוונה, העיקר שאני רוצה אותך, העיקר שאני רוצה להתחבר אליך. זה יפה מאוד שאתה רוצה, זה חשוב מאוד, זה מרכזי שאתה רוצה, אבל גם יש דרך איך להתחבר אליי. לא עשית את המעשים, אתה לא מכוון במקום הנכון.
אני לא יכול להגיד שהכוונה היא העיקר.
כן.
אבל זה פשוט לא הכל.
מקבל.
אם יש הכוונה אמיתית, אז זה לא פשוט, אתה תגיע לתדר, אתה באמת רוצה לעזור, אתה תצליח גם להבין איך לעזור.
לא תמיד. לא תמיד.
כל כך פשוט.
אני, אם אני יש לי כוונות טובות, איך אומרים, הדרך לגיהנום מצופה בכוונות טובות. לא תמיד אתה מצליח על ידי הכוונות להגיע למקום הרצוי, כיוון שאתה יכול לעשות דברים שהם לא מדויקים. אתה יכול לעשות דברים שהם לא טובים. לא יודע איפה זה קשור.
אני אסתם משפט ספרים
הקדושים.
לא, לא בהכרח.
אולי זה מהסרטים. פרויקט השוט חפש סרטים.
טוב, הלאה. כאילו לזאת היו בני אדם הגימל, רוב בני אדם הגימל האנולים, שהרי כולם משתלים לעבוד את הלוהקים, את אב הבנתם. אף חוזה הכוכבים והכוסם, עובד האש, עובד הלבשם, שמניע שניות ואחרים. כלומר, הנה זה להגיד בדור שלנו. כולם רוצים לעבוד את אלוהים, גם המוסלמים וגם הנוצרים. אבל אתה רואה שמה? שרק בעם ישראל יש נבואה. רק בעם ישראל שיכולת לתקשר עם הבורא.
רק בעם ישראל יש נבואה?
כן.
כן. ויקרות
הוא
כותב שיש...
יש אפשרות לגויים להגיע לנבואה, נכון. יש אפשרות להגיע לגויים להגיע לנבואה, אבל אם אתה משווה את זה, כמה נביאים קמו לגויים, וכמה נביאים קמו בעם ישראל, אין וכמה להשוות. צד איתה, אמר החבר.
השאלה, התשובה, מה זה?
לא, זה כאילו סיכום, סיכום של כל מה שראינו עד עכשיו, עכשיו הוא פותח פתח להבין את הסדר של, הוא נותן לו דוגמה איך אלוהים מנהל ומנהיג את עם ישראל. בסדר? כלומר, עד עכשיו...
כולם רוצים לעבוד את השבוע חבל מסר לבטם הכי טוב, מזה שרואים שיש...
לא הכי טוב, רוצה להגיד, יש רק דרך אחת לעבוד את אלוהים. אין כמה דרכים. אין כמה דרכים לעבוד את אלוהים. יש הדרך היחידה שבה עם ישראל קיבל את התורה, כיוון שהוא לא הגיע אליה מעצמו. הוא לא יזם אותה, הוא לא בנה אותה, כיוון שברגע שאתה יוזם משהו, זה יכול להיות פנטזיה, יכול להיות דמיון שלך, מנה לך לדעת שזה נכון, רק מתי שהוא עצמו בא ואומר, תשמע, זה הדרך האמיתית, הציץ עליו בעל הבירה, כל זמן שלא הציץ עליו בעל הבירה, שאלוהים לא יתגלה אליו, אולי מגיע לאמת, אבל עדיין זה לא האמת המוחלטת, זה לא הדבר המדויק, למה? כי אין פה את האלוהים, רק כשהאלוהים פונה אליו, אז יש פה את הכל. כלומר, אברהם בדעתו חקר ושלל, עשה אלימינציה. השמש היא לא האלוהים, כי הרי בלילה בא הירח. הירח זה לא האלוהים, כי הרי בבוקר בא השמש, הוא לא שליט יחיד. וככה הוא הולך והסיר והסיר את המון המון אלילים, אבל לדעת מי הוא האלוהים, אתה לא יכול לבד, רק שנציץ עליך בעל הבירה. אתה כביכול מפנה לקדוש ברוך הוא את השדה, מסכל את כל האבנים המקולקלות, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מתגלה עליך. כל זה שלא יתגלה עליך, אין לך את הבינגו, לא פגעת בול. מתי פגעת בול? רק אתה שהוא הוא פנה אליך. עכשיו כשהוא פונה אליך, הוא גם מסביר לך באיזה צינורות אתה מטפס אליו. אמנם כן, אומר החבר. וכאלה אין מצוות תורתנו. כולן בדבר האלוהים אל משה. חשוב להגיד, כלומר, למה אנחנו מקיימים מצוות? לא בגלל שאברהם אבינו קיים אותן. וגם מצוות שאברהם קיים. פרייה, ברית מילה, גיד הנשה של יעקב. אומר הרמב״ם, אנחנו מקיימים את המצוות לא בגלל מה שהיה ליעקב. כי אז עוד פעם, זה מצווה שמתחילה ממך. אלא רק בגלל שאלוהים חזר על המצווה הזאת במעמד הר סיני. ובגלל שהוא חזר על המצווה הזאת במעמד הר סיני, זה מחייב אותך. לפני זה, זה לא מחייב אותך.
לעתיד לבוא, לכל, לא הייתה התגלות אלוקים לגויים, נכון?
לעתיד לבוא, מה?
לא הייתה התגלות אלוקים לגויים.
לא תהיה.
לא הייתה.
אז מה, זה לא לעתיד לבוא. פעם, אתה מתכוון.
כן, פעם, לא הייתה...
עוד פעם, פעם, האם פעם הייתה התגלות? לא. האם אי פעם הייתה התגלות לעם? לא. היחידים, כן.
אז איך גוי רוצה אמרו כן
לעשות שלום דרך עם ישראל, כתוב. הכל דרך עם ישראל. כלומר, ההתגלות לעולם היא דרך עם ישראל. כלומר, ההתגלות הזאת לעם ישראל היא התגלות לכל העולם בעצם. כתוב שכשעם ישראל חוצה את הים, אז כל המימות שבעולם נבקעו לשניים. הבן היה מחזיק קפה, היה נחתך לשתיים. עכשיו, אני לא חושב שזה כיפשו אותו. האם, קודם כל, לא מצאנו מסמכים שכותבים את זה. זו מציאות שהיא חייב לכתוב עליה, אם זה קרה בכל העולם. כלומר, כל בן אדם היה מחזיק בדרום אמריקה כוס קפה ושותה אותו, וזה היה נפגע, וזה היה קורה לכל האנושות. יכול להיות שלא כותבים על זה שום דבר. לא, אלא מה? היו לבין נכון, הכוון של המדרש היא לא כיפשו אותו. הכוון של המדרש לבוא ולהגיד, יש השפעה פנימית על כל העולם. כלומר, מה שקורה לעם ישראל ביציאת מצרים, זה לא קורה רק לעם ישראל, נכון? זה עובר דרך עם ישראל, עם ישראל הוא זה שחווה אותו, אבל זה מקרין על פני כל העולם. וממילא המפגש הבלתי אמצעי של הישראל עם אלוהים זה מפגש של כל העולם. כלומר, אם אני רוצה תבוא ותגיד שכשאתה לוחץ את היד למלך, אז כולך לוחץ את היד למלך. זה לא רק היד לוחץ את יד, אלא כל האדם שמחזיק את היד הוא גם לוחץ את היד למלך. למה? לא נכון, רק היד לחצה את היד של המלך. נכון, בפועל מי שלחץ את היד למלך זה רק הכף יד, אבל כל האדם דרך הכף יד לחץ יד למלך.
כלומר התמצית של האנושות עם ישראל.
כן, כן.
עכשיו על פי זה, אז גם יעקב שהיה אב של עם ישראל בעצם ישראל, אז מספיק שאלוקים התגלה אליו, לא היה צריך להתגלות לכל עם ישראל.
כן, אבל עוד פעם, ההתגלות ליעקב היא לא ההתגלות לעם ישראל, התגלות אחרת לגמרי.
אתה בתוכו לכל עם ישראל.
הוא באופן פוטנציאלי, לא באופן ממשי. יעקב מכיל את כל האנושות באופן, את כל המצרים באופן פוטנציאלי.
באופן פוטנציאלי, לא באופן ממשי, וזה ממשי, וזה באופן ממשי.
ממשי זה אומר שבמתחת למעמד הר סיני היו 60 ריבו, ישראל, כיפשו אותו, לא...
היה שם 2 מיליארד אנשים, נכון?
היו כל הנשמות בפועל, כן. כל נשמות ישראל היו בפועל שם. מה שאני כן אצל יעקב, אצל יעקב, זה היה רק פוטנציאל של הנשמות. עדיין אין נשמות. מתחת למעמד הר סיני זה שם הוויה אחר, נכון? אנחנו יודעים. משה כשהוא נפגש בסנה, אלוהים אמר לו, שמי השם לא נודעתי להם. כלומר, זה התגלות אחרת, הכל אחר. זה פנייה אחרת של אלוהים לעולם. ולכן, הפנייה הזאת היא לא מחייבת אותנו. מה שמחייב אותנו זה רק מעמד הר סיני. אולי אותם מצוות אפילו. דרך אגב, יש נפקמין העצומה. אנחנו... החובה שלנו במצוות לא תגנוב היא לא אותה מצוות של הגויים, למרות שלכאורה גם הם התחייבו בלא תגנוב. אנחנו יודעים שגוי, אם הוא גנב פחות משווה פרוטה, הוא חייב מיטה. ישראל לא. ויש עוד המון 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 נפקמינות ש, 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 שקיימות בין המצוות שניתנו לפני מעמד הר סיני ומצוות שבין אחרי מעמד הר סיני. וזה לא רק הבדל כמותי או הבדל בפרטים, זה הבדל במה שהוא כותב בפסקה, שמעמד הר סיני זה ירידה מלמעלה למטה, אלוהים נותן לנו, ולפני זה, זה התעלות של העולם. העולם רוצה להיפגש עם אלוהים, אז הוא עושה כל מיני מעשים שהם מכוונים.
אז עם ישראל לא תמצית העולם, זה לא
שייך. עם ישראל לא תמצית העולם, כן, למה לא?
אז גם ביעקב הוא תמצית.
נכון, אבל עוד פעם, השאלה היא, זה תמצית. זה תמצית פוטנציאלית שהיא לא קיימת, ופה יש קיימות ממשית.
כל הרשות הייתה שם באופן תמצית?
לא באופן פוטנציאלי, באופן ממשי. כל הנשמות היו שם, כן. אומר גם, הנשמות של ישראל שהן מכילות את כל העולם.
אבל הם גויים, גויים לא יהודים.
האם ג'ורג' היה שם? לא. ג'ורג' לא עמד שם. אבל הנשמה של היהודי שמחיה את אותו ג'ורג' הייתה שם, כן. ככה אני מבין. הלאה. כולן דבר האלוהים למשה, ואת כולן כתב משה, ומסרן להמון העצום. עוד פעם, יש פה דגש על ההמון. כל הזמן הוא מדגיש שזה לא מפגש של יחיד עם אלוהים. להבדיל ממי? להבדיל מהנוצרים וגם מהאסלאם. שאצל כל הדתות, כל הדתות, טוענות למפגש עם אלוהים, אבל מפגש יחיד. אין עוד שום דת, שנייה, אין עוד שום דת בעולם ש... בוא נגיד כולם משקרים. אנחנו משקרים, האסלאם משקר, ההודים משקרים, הנוצרים משקרים. בוא נגיד שכולם משקרים. אבל אין עם אחד שמשקר ואומר שכל העם מפגש עם אלוהים. עם ישראל היחיד שטוען טענה כזאת שיש מפגש, אנחנו קוראים לזה, ההמון העצום. היחידים שיש פה המון עצום שנפגש עם אלוהים. כל השאר טוענים, בסדר, בודה פגש את אלוהים, התאחד עם אלוהים, מוחמד עשה את זה, ישו עשה את זה, כולם אומרים אחד. והלך ופרסם ורכש תלמידים והלך אבל היחידים שבאים ואומרים יש פה מפגש של עם שלם, ואתם יודעים איזה עם זה? עם קשה עורף, עם מלא ביקורתיות, עם ציני שהוא מתנגד לכל דבר, ובכל זאת האמינו. פה אמירה, ואת כולם כתב משה ומסרן להמון העצום, ההוא ביקבצם במדבר, לא היה צורך ביחידים שימסרון על פה. כלומר, לא היה צריך שמישהו יבוא ויספר לאחרים. פרשה פרשה, מצווה מצווה. ואף תראו הקורבנות כיצד מקריבים אותם, ובאיזה מקום, ולאיזה צד, ואיך הם נשחטים, ומה מן המלאכות השונות יש לעשות בדם ובנתחים, כל אלה יתנו במפורש מאת האלוה. לא היה צורך שבן אדם ינסה להסיק בשכלו. איך אני עובד את אלוהים? איזה קורבן אני אקריב לו? באיזה מקום אני אקריב לו? לא, יש פה הנחיות מדויקות מהי הדרך להתקרב לאלוהים, להתחבר לאלוהים. וזה ההנחיות שניתנו לעם ישראל במדבר. למען לא יחסר מהם דבר קטן, שלדי כך ייפסד הכל. כלומר, אנחנו רואים פה אמירה מדעית מדויקת. כמו שאתה לא יכול להיפגש עם הקרניים האלה, אלא אם כן אתה תפעיל את המקלט שלך בצורה כזאת וכזאת, כך אותו דבר, אתה לא יכול להיפגש עם אלוהים, יהיה חסך בורג אחד, חסך בורג, הכל אבוד. בסדר? ואני אומר עוד פעם, היום במציאות המודרנית שלנו, הרבה יותר פשוט לנו להבין מה שהוא כותב פה. פעם אנשים אמרו, מה אכפת לאלוהים? נקודה אחת, פסיק אחד. אם בן אדם, לא יודע מה, עשה קידוש או טבל, מקרה של מקווה, אבל לא ב-40 סעה, 40 סעה פחות קורטוב, עוד חתיכה קטנה של מים, כאילו לא טבל בכלל. מה אכפת לך אלוהים? מה הבעיה? הוא מראה, הוא רוצה להתאר, הוא רוצה להפוך להיות קרוב אליך, מה אכפת לך? זה מה שמפריע לך אלוהים? לא. אלוהים אומר, לא, זה לא מפריע לי. אלא מה? הערך של המקווה, הקדושה של המקווה, יכולה לחול רק כשיש 40 סעה. פחות מ-40 סעה, זה לא חל, זה לא מופיע. ואנחנו אומרים, בעולם המודרני של היום, עם כל האינטרנט, זה כאלה יותר מוכן להבין. מכירים את הסיפור הזה על ה...
בנקודה.
עם הנקודה, נכון. שבגלל נקודה אחת, הוא לא קיבל את המכתב. למה? כי חסר פה באמצעי שדרכו מופיע המסר. ומסר מופיע רק כשאתה מכין ובונה את הכלים המתאימים. לא בנית כלים מתאים? אז אין פה את ההופעה.
אלוהים
הוא לא כבול, אבל הוא קבל לעצמו, הוא קבל את עצמו לכללים האלה. הלאה. שעל ידי כך יפסד הכל, הלא גם ההוויות הטבעיות, הנה זה מה שהוא אומר, דוגמה מהטבע, שיסוד הרכבתם ביחסים דקים ונדקים, שלדקותם לא תשיגים המחשבה, אילו התקלקלו יחסי אחת מהן קלקול כלשהו, הייתה הוויה, היא מתבטלת. והיה הצמח הוא, החיה הוא, עבר הוא, על דרך משל קלה, הוא נהדר. וכן הוזכרו גם הפרטים, כיצד יש לנתח את הבהמה, הקרבה נתאחה, מה לעשות בכל איבר ואיבר, מה לאכול ומה לשרוף, מה... החילוני כשהוא מסתכל לי בחוץ על התיאורים הפלסטיים המצחיקים מדי מסוימת, זה נראה לו משוגע. זה מה שמפריע לבן אדם שרוצה לעבוד את אלוהים, בדיוק איך שוחטים ובדיוק איך מקריבים ובאיזה פינה, דווקא בצפון ולא במזרח ולא במערב ובדיוק בנקודה היא ולא בנקודה היא. מה, מה, מה הביגדיל? אתה רוצה, אתה שואף לאלוהים, אתה כמה לאלוהים, אז תעשה משהו שמראה את הכמיהה שלך. למה אתה כל כך מקפיד לעשות בצורה מדויקת? אומר הכוזרי, לא. כל זמן שאני לא אעשה את זה בצורה מדויקת, אז זה לא יחול מלמעלה. לא יהיה פה שפע שחל. אתה חייב להתאים את עצמך למה שבא מלמעלה. ואם אתה לא תעשה ככה, אז מה יהיה פה? יהיה פה השתוקקות עצומה. יהיה פה שאיפה עצומה, אבל לא יהיה פה מפגש. בשביל ליצור מפגש, חייב שיהיה התאמה מלאה בין העליון לבין התחתון. כמו אדם שנפגש קבע עם בחורה. עכשיו, כל זמן שהם לא קבעו מקום מדויק, זמן מדויק, ואיפה הם נפגשים, ואיך הם נפגשים, באיזה צורה, לא יהיה מפגש. אז יכול להיות שהבחור מאוד מאוד רוצה להיפגש, אבל הוא בא בזמן הלא נכון. מרוב שהוא מתלהב, אז הוא בא שעה לפני. אז היא לא תהיה שם. היא לא תהיה. אותו דבר אתה, אתה מאוד מתלהב, אתה מאוד רוצה, אבל אתה לא עושה את זה כמו שהיא הכתיבו לך משמיים, לא יהיה פה מפגש. יהיה פה רצון עצום, שאיפה עצומה. איך אומרים החילוני אמרנו? עיקר הכוונה. נכון שעיקר הכוונה, אבל כל זמן שלא הכנת את הכלי הנכון, אז גם לא יהיה בן זוג למפגש. מי שיהיה בן זוג למפגש חייב שיהיה התאמה מלאה. כן. ומה תהיינה תכונות המקריבים? ושלא יהיה באמור ולא חסרון במראה פניהם, אף לא בגדיהם, כל שכן בגדי הכהן הגדול, שיותר לו להיכנס למקום העניין האלוהי. זה מקום לעבודה, מחקר. צריך לבדוק בדיוק איזה ערך נושא כל בגד של הכהן הגדול. הגמרא מפרטת, היא מסבירה, ציץ כנגד זה, מעיל כנגד זה. כלומר, הכהן הגדול כשהוא נכנס לקודש הקודשים, הוא נוסע לגב שלו את כל האומה. זה לא סתם בן אדם פרטי שנכנס, והוא כביכול מייצג אותנו בפני האלוהים. לא, זה יותר מכך. הוא ממש נוסע על הגב שלו את כל הנשמות של כל האומה. ולכן, כל תזוזה שלו ביום כיפור, מזיזה הרים שלמים, עוקרת הרים ומניעה אותם. למה? מכיוון שהוא כל כך מרוכז, ובתוך האדם הטהור והקדוש הזה מרוכזים כל הנשמות של עם ישראל, אז כל הזזה של אצבע שלו היא מזיזה אלפי אנשים, היא פועלת אלפי אנשים, היא מניעה אלפי אנשים. כל סנטימטר בלבוש שלו זה 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 שטחים בארץ ישראל, זה 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 שינוי תרבותי. וכל צבע, כל לבישה של בגד שלו והורדה של בגד שלו זה שינוי של המציאות. המציאות לובשת פנים ומשתנה ומתקדמת ומתעלה. כל המציאות מתעלה עם הבגדים שהוא לובש. זה לא סתם איזה נציג שלנו, נציג של האומה שפועל בבית המקודש הזה. לא. זה ממש כפשוטו. כל האומה נמצאת איתו. הוא נושא אותה עליו. וכל מה שהוא עושה, כל האומה מושפעת מזה. לכן הוא כך קריטי בדיוק שהבגדים והצבע שלהם, כי כל תזוזה היא קריטית פה. ואנחנו היום לא מרגישים את זה, כי אנחנו חיים בעולם הערבי קר. אז אנחנו לא מרגישים את התוכן החי, האלוהי, הקדוש, של מה שאנחנו מכינים, המעשה שלנו. אומרים לנו כסף. הכסף מקדש אישה. אנחנו לא מבינים, כי הכסף מה זה כסף? זה סתם נייר. אבל אם אתה מבין שהכסף נושא בתוכו ערך מסוים, הוא נושא בתוכו חיים, עד כדי כך שהתורה באה ואומרת, עין תחת עין ממון. מה זאת עין תחת עין ממון? זאת אומרת שכשאתה משלם פיצוי על ההזק של העין, זה כביכול כאילו עקרת לו את העין למשלם. למה? מכיוון שהממון של האדם נושא בתוכו את החיים שלו. אז בגלל שאתה נותן לו משהו מהכסף שלך, אתה כביכול נותן לו את החיים. בגלל שאתה נותן לאישה כסף, אתה נותן לה משהו מהחיים שלך. וזה לא משנה הכמות. יש כמות מינימלית שהיא זאת שנושאת את הערך של החיים שלך. אבל ברגע שנתת את הכמות המינימלית הזאת, זה נושא את החיים שלך. ואז אתה יכול להתחבר אליה דרך זה. זה כבר תקופות מקולקלות, נכון? תקופות מקולקלות, והם היו מתים. זה הרי שהם לא התאימו לערך שהופיע באותו זמן. כל שנה, אפילו יותר מכל שנה. אנחנו עושים חשבון שבערך 400 שנה התחלפו 350 כהנים. והיה כהן גדול, רבי יוחנן כהן גדול, שהוא היה 80 שנה. והיה עוד איזה כמה כהנים שהיו איזה 20-30 שנה. זאת אומרת שבתקופה של 200 שנה בערך התחלפו 350 כהנים. זאת אומרת שהתחלפו, מה?
כהן גדול יכול להיות מגיל 20-60, לא?
שאלה טובה, לא חשבתי על זה אף פעם. לא יודע, אבל כתוב ששואל, אתה יודע, את המדרש. הוא אומר, יוחנן גדול שימש בכהונה 80 שנה. אני לא יודע, אתה בטוח שכהן גדול מוגבל עד 60? יכול להיות שזה כהן אדיוט. אני לא בטוח שכהן גדול הוא מוגבל, אבל אני זה שורי בית, אני אבדוק את זה. אני אבדוק את זה, אני אגיד לך. בכל מקרה, כשאתה סופר את הכמות של השנים, אתה רואה שהאמת הם מתו. למה? כי הם לא התאימו לערך הזה. למה? מכיוון שזה עוד פעם, זה לא רק שחקן, זה לא רק איזה מישהו שמייצג אותנו בפני האל. לא, יש פה מפגש חי עם האלוהים, דרך הבן אדם הזה. כביכול הבן אדם הזה הוא צינור. שדרכו כל האלוהות נפגשת עם העולם שלנו. זה דבר, צריך גוף מפלדה, פלדה רוחנית. אין לך פלדה רוחנית, אתה סתם בן אדם שקנה את זה בכסף, אז אתה מתפרק. זה כמו בן אדם שנכנס למקום עם קרינה, שהוא לא מוגן מספיק. לא מוגן מספיק, אתה קורס. שותר לו להיכנס למקום העניין האלוהי, מקום השכינה והארון והתורה. אשר לעזרות על דרכי הקדושה והטהרה הקשורות בכל המעשים האלה, ועל מדרגות הטהרות וההתקדשות ועל התפילות, הלא הן דברים אשר יערך תיאורם. אין לנו לסמור בזה כי אם על דברי תורה מה שמסור לנו מחכמים. הכל כדבר האלוהי אל משה. כן, תכונת, הוא מדגיש כל הזמן שאנחנו עושים בצורה מדויקת כמו שאלוהים ציווה. כן, תכונת המשכן כולה, הראתה למשה בהר סיני, המשכן והאוהל והשולחן, המנורה והארון, החצר מסביב, עמודים, המסכים, כל מלאכות המשכן, כל הוראו לא רוחנית. והוא עשה בגשמיות, כפי שהותבו לפניו. למה הוא כך חשוב לו להדגיש שזה בא מאלוהים? מכיוון שברגע שזה בא מאלוהים, אז גם יש לזה ערך של אלוהים. ברגע שבן אדם קבע את זה, אז זה ערך אנושי. אדם גדול, אדם אידאליסט, אדם חשוב, אבל יש פה משהו אנושי. ברגע שאלוהים קבע את זה, יש פה נפח עצום, גדול הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים. אז זה קריטי להדגיש כל הזמן שאלוהים הרע, אלוהים אמר, אלוהים עשה. זה לא משהו שבא וולונטרית מאיתנו. אותו דבר דרך, אגב, היחס שלנו לרבנים. כשאני קורא את רבי יהודה הלוי, אני לא נפגש עם הגיגים של רבי יהודה הלוי, מחשבות של רבי יהודה הלוי, שהוא אדם גדול, אדם ענק, אבל עדיין זה בן אדם. עם מה אני כן נפגש? אני נפגש עם דבר השם שעובר דרך רבי יהודה הלוי. ולכן מה הנפקמינה? הנפקמינה תהיה שאני אוכל אולי אפילו להגיד ברבי יהודה הלוי דברים שהוא עצמו לא חשב. אתה לומד רשי על החומש. האם אני יכול לחדש ברשי דברים שרשי עצמו לא חשב עליהם? כן. למה? מכיוון שרשי ענק, עצום, הנשגב. אני לא קורא אותו בגלל שזה רשי. אני קורא אותו בגלל שהרשי הוא צינור לדבר השם שנגלה לרשי. ואם זה דבר השם שנגלה לרשי, יכול להיות שאני אגלה בדבר השם שנגלה לרשי דברים שרשי עצמו לא 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 נעלה עליהם, כי הוא צינור, הוא מאפשר לי להיפגש עם דבר השם.
איפה של הדבר הזה
סוף?
זאת אומרת, כל הספרים של האחרונים היום, זה גם דבר השם מוחלט.
אין סוף. קודם כל אין סוף. כל פעם מתחדשים דברים, למה? על אותה נקודה, על אותה מילה ברשי, יש המון חידושים, למה? כי זה אין סוף, זה לא רשי עצמו, זה השם.
אבל לא כל החידושים מגיעים ממקום תורני יותר עליון ופחות עליון. אתה לא יכול להסתכל על... על החמה לבובית כמו של אחיה.
נכון. אני מסכים. נכון. אני מסכים שיש רמות. כלומר, יש דבר השם שמתגלה לרשי, שהוא גדול הרבה יותר מדבר השם שמתגלה לקצות החושן. אבל שניהם זה דבר השם.
איך אתה קובע אבל מה?
היום, באחרונים, איך אתה קובע מה? איזה גישה...
אתה שואל, מי מהאחרונים הוא דבר השם ומי הוא לא דבר השם?
איפה אני שם לדבר הזה גבול?
קודם כל, יש כללים. יש כללים, מישהו שהוא שימש תמיד חכם, מישהו שהוא לא שימש תמיד חכם, הוא לא יכול להגיד אני אומר דבר השם. נכון, נכון, אני מסכים איתך, הוא יצא מהגבול של הדברים שיכולים לאמר. רבי מאיר, וכאן שרבי מאיר בא ואמר, אני יכול לתוכו אכל וקליפתו זרק. לא כולם יכולים לעשות את המעשה הזה. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. רבי מאיר יכול לעשות את הפעולה הזאת, לדוג את הדברים הטובים והדברים המקולקלים. עם רשי, אתה נפגש נטו רק עם דברים טובים. לומד רמב״ם, נטו דברים טובים. אתה לומד אישה בנבויה, פה זה כבר מסובך. צריך פה אדם שהוא איש סיירת, שהוא יכול להסתובב במבוכים שם. אבל, אני אומר עוד פעם, להחליט מה יתקבל, מה יתקבל, זה גם עם ישראל מחליט. עם ישראל יכול לבוא ולהגיד, יש תלמיד חכם שאותו אני לא מקבל. יש מצווה מסוימת שאותה אני לא מקבל. עזרה, ניסה לבוא ולהגיד שיהיה תבילה לכל עם ישראל בשביל ללמוד תורה, עם ישראל לא קיבל. לא קיבל, זה אומר שגם אלוהים, הסיפור מפורסם עם רבי אליעזר ורבי יהושע ותנורו של החנאי. למרות שאלוהים קבע משהו, ברגע שעם ישראל לא קיבל, אז גם אלוהים כביכול חזר בו. אבל הדגש הוא כל הזמן על האלוהים. כלומר, גם כשאנחנו מסכימים ומקבלים, זה חייב לבוא מאלוהים. אם זה לא בא מאלוהים, אז זה משהו אנושי. אנושי גדול, אבל אנושי. מוגבר.
אני רוצה לשאול, כאילו, גם נגיד אחרונית, נגיד אני לומד איזה דבר תורה מטורף של רב גדול בסלצבור, אני תורי קרתה. אז בטוח שיש שם דבר השם שרגע פועל.
נכון.
יש שם הרבה דברים שהם לא נכונים.
לא. יש שם הרבה דברים, כל הדברים נכונים, אבל לא נכונים הלכה למעשה. אתה מבין את ההבדל? זה בפני עצמו, זה צריך שיעור בפני עצמו, תזכיר לי בזדמנות, אני אגיד לך. אני רק רוצה לגמור את הפסקה.
מה שאנחנו רוצים בעצם, מה שכלל ישראל רוצה, מה שכלל ישראל לא רוצה, הוא לא מקבל.
כן, כן.
אז כאילו בעצם זה מוציא קצת את הרצון של השם,
לא. זה אומר שהרצון של השם נקבע בהתאם גם בהתאם לקבלה של עם ישראל, אבל עדיין זה רצון של השם. כלומר, עם ישראל, איך כתוב? עבודת צורך גבוה. כלומר, עם ישראל קובע לקדוש ברוך הוא איך להתגלות, אבל זה הקדוש ברוך הוא. לא לשכוח. כלומר, זה לא שאנחנו מחליטים וזה משהו אנושי. לא. אנחנו מחליטים לגבוה, לעליון, לקדוש ברוך הוא עצמו, נשגב, איך להופיע בעולם שלנו. אבל זה עדיין זה הקדוש ברוך הוא. זה לא בגלל, לא בגלל שאנחנו קובעים, זה הופך להיות משהו אנושי. זה המשך להיות הקדוש ברוך הוא. נכון, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך האנושי, אבל זה הקדוש ברוך הוא. כמו הקדוש ברוך הוא שמתגלה דרך רשי. הוא מופיע בהתאם לתכונות של רשי, בהתאם לצורת החשיבה של רשי, בהתאם לסגנון הדיבור של רשי. אבל עדיין זה דבר השם בפנים. ואם זה לא היה דבר השם, אז הייתי מתייחס לזה כמו לכל פילוסוף גדול ונשגב וחכם שהוא מכפיל אותי. אבל זה לא השם. וכשאנחנו לומדים אנחנו צריכים להבין, אני נפגש עם הקדוש ברוך הוא. איך הגמרא אומרת? כל הלומד יחידי, הקדוש ברוך הוא שונה כנגדו. צריך להבין, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. כשאתה לומד תורה. כלומר, דרך הרבי יהודה הלוי ונפגש עם הקדוש ברוך הוא. ולכן אני לא צריך לפחד לחדש חידושים ברבי יהודה הלוי שהוא לא כתב. אני צריך להיזהר לא לדמי דמיונות. לפעמים אנחנו מחדשים חידושים שהם מעבר לגבול, ממציאים המצאות. זה כבר לא.
זה
שרוני.
אני רוצה לעשות את זה, זה עוד כאילו, שאני כל אחד שמדבר, אני יכול להגיד שזה דבר השם, ואני יכול...
לא, לא כל אחד, לא כל אחד. אנחנו מדברים רק על אנשים שהתורה שלהם התקדשה, התקבלה בעם ישראל. עם ישראל לא קיבל את כולם. היו הרבה אנשים. האם אתה יודע מי זה היה הרב של... של של רבי יהודה הלוי? אתה לא יודע. האם אתה יודע מי זה היה הרב של הארי ז"ל? לא יודע. האם אתה יודע מי זה היה הרב של אור החיים הקדוש? אתה לא יודע. האם אתה יודע מי זה היה הרב? אני יכול להמשיך את כל הגדולים שלנו, וברור לי שהם למדו תורה מהם וקיבלו מהם תורה, אבל עם ישראל החליט שהוא מקבל, הופך אותם להיות ספר מרכזי, והרב של רבי יהודה הלוי לא היה ספר מרכזי. לא, לעשות. לא, אני בטוח שהיה לו ספר. וגם חתם סופר. הרב שלו היה הרב עצום. הרב נתן אחרי השם שלו. והוא כתב הרבה ספרים. אבל לא התקבל. למה? קיבלו את החתם סופר ולא טוב. עם ישראל.
זה לא דבר השם.
לא אמרתי זה לא דבר השם. זה גם דבר השם. אלא מה? זה לא מרכזי. זה לא מרכזי. עם ישראל מחליט מה מרכזי, מה לא מרכזי, יש לעם ישראל תכונה, תכונה אלוהית, עוד פעם, זה גם נובע מהתכונה האלוהית של עם ישראל, לבוא ולהגיד, מה נמצא במרכז? גם פריפריה. וצריך להיות אדם, וצריך להיות משהו מאוד אלוהי בשביל שעם ישראל יקבל. ימים יגיד. זה עובדה, זה עובדה שהיום לקחו אותנו בסיבוב, נכון.
מה זה?
מה זה?
לא,
מה זה? לא, זה דרך מרכזי. זה דרך.
עובדה, נכון. אני מסכים.
דבר כזה שזה דרך מרכזי.
יש פה ניצחון בנוקאוט, אבל צריך להסתכל בפרספקטיבה של היסטוריה, לא בדור אחד.